את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר קול חי ובאפליקציה.
קול חי תמיד איתי,
קול חי. קול חי תמיד איתי. מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
קול חי תמיד.
מנהרת הזמן, המשחק שיקח אתכם הכי רחוק שאפשר. להשתתפות כמתמודדים באולפן וזכייה בפרסים יקרי ערך, השאירו את פרטיכם בתיבה הקולית שמספרה 039-039-039-039, שלוחה 6, או שלחו מייל לכתובת yael@93fm.co.il. מנהרת הזמן, בערב חי עם אריאל ברמן, הערב בתשע, כאן בכל חי. ההרשמה עבור משתתפים המגיעים לאולפן בלבד. נשות בתר והסביבה, להתעורר ומהר.
אני מעמיד בני.
אירוע קיץ המרכזי והיא שעמדה מגיע עליכן ביום רביעי הזה, תזיין בסיוון, בהשתתפות הסטנדאפיסטית מיכל לויטין, הזמרת לאה דרור, הזמרת מירי אור, טובי צייטלן ברון והזמרת לימור בן סימון. כל זה קורה על במה אחת באודיטוריום רחוב ברסלב 5 וב-30 שקלים בלבד. מכירת כרטיסים במקום, יום רביעי הזה באודיטוריום.
הסילונית של דוקטור בני כהן, היחיד שמאפשר שילוב קפסולות ג'ל שמחטא, מנקה ומרענן את חלל הפה. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. ייזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2299.
שלום, מדבר דוד, מנהל רשת המחסנים בארגון יד עזרה ושולמית. רציתי לשתף אתכם שמדי חודש הארגון מחלק מעל ל-480 טון פירות, ירקות, עופות, חלות ומוצרים בסיסיים למען מאות אלמנות ומשפחות קשות יום.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תלפן ודע את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5700, כוכבית 5700. פתיחת תיק חינם.
סימילק למהדרין, עם ההרכב הייחודי לעיכול קל ולהתפתחות שכלית. היחיד עם אומגה 3 ו-6 בכל השלבים, פרביוטיקה וללא שמן דקל. סימילק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב אמו המזון הטוב ביותר לתינוק.
שלום וברכה, מדבר יוסף חיים קקון, מנהל הרישום במרחבי חינוך מגדל אור. על כפר הנוער החדש, אפיקי אור, של הרב יצחק דוד גרוסמן, שליט הלבנות, כבר שמעתם? כפר הנוער החדש מיועד לבנות בכיתות ז' עד י' ב', המשלב בתוכו לימודים מקצועיים ועיוניים עם מיטב נשות החינוך והמקצוע. בכפר הנוער המפואר יחס אישי ואינדיבידואלי לכל בת, המקנה לה כלים ויכולת להצליח. לפרטים והרשמה, 1-700-704-400. מגדל אור, למען דור העתיד.
תגיד, איך אתה משלם ארנונה?
דיגי קל.
חנייה, רישוי בנייה, רישוי עסקים.
אחי, דיגי קל. כל שירותי עיריית ירושלים. בקלות ובנוחות באפליקציה ובאתר.
דיגי קל, דיגי קל. ירושלים מתחדשים בדיגי קל. דיגי קל.
דיגי קל.
טעים מאוד. מילקי.
טעים מאוד. טורטית.
חדש, מילקי בטעם טורטית. מפגש פסגה של טעמים אהובים ומפנקים במוצר חדש, שיהיה לכם טעים להכיר. מילקי טורטית. טעים מאוד.
פורור, חד וחלק.
תמרו בני ישראל את השבת.
חדרים אחרונים לשבת הקרובה עם הידברות.
הידברות מזמינה אתכם לשבת מיוחדת כמיטב המסורת של הידברות במלון המפואר כנען ספא צפת, בהשתתפות הרב זמיר כהן, הרב עופר שרבי והסטנדאפיסט שמעון פרץ. הנופש בנושא זוגיות ואתגרי החינוך בדורנו יתקיים בשבת הקרובה, פרשת בעלותך, י"ח י"ט סיוון, 1-2 ביוני. נותרו חדרים אחרונים, חייגו כעת 073-222-1270.
סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו 02-538-3788, 02-538-3788.
בואו להנות מליל שישי נפרד לגברים במרחצאות המרפא עין גדי, בנופים הקסומים של ים המלח. לפרטים 08-659-4813.
נועם אחד, המיני בר המעודר בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. בגלל השירות, הנוחות והבטיחות ובזכות השבת. יש מיני בר ויש נועם אחד. אין לכם נועם אחד? הצטרפו עכשיו. כוכבית 85-10. כוכבית 85-10.
שם ללב, זוהי הודעה חשובה. 10 חדרים אחרונים בנופש אנשים המפנק במלון ציפורי בכפר, בתאריכים כף ב' כף ג' סיוון. יומיים שיש בהם הכל. הרב ליאור גלזר, הרב מאיר שוורץ, צמיחה לויטים, יהודית אריה, להקת בראבו ועוד כ8 תוכניות מובילות סביב השעון. 4 ארוחות שף ממעדני ציפורי ולינה בחדרי רויאל מפוארים. אל תחכי, המקומות נחטפים. חייגי 03-5433-643 03-5433-643.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופת ברומניה בחבילה כוללת. טיסות אל על, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופת. טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555, 03-964-1555, או ייכנסו למופת.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השוט בר אילן במבצע לרגל חודש המאגר התורני. קנה את שוט בר אילן בחצי מחיר ותקבל מתנות בשווי מאות שקלים. כך לומדים היום תורה. הזמינו עכשיו את המאגר התורני שכל בן תורה צריך. כוכבית 2036, רק עד ב' בתמוז, שוט בר אילן. כוכבית 2036.
שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה. בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בנושא התקשורת במשפחה, ועמדנו על כמה עצות מעשיות ליצירת אווירה נעימה בבית, על אף שמטבע הדברים עולים גם דברי ביקורת בין בני הזוג, בין הורים לילדים, והרי אי אפשר להתעלם, כשיש מה שמפריע צריכים לדבר, אבל השאלה איך, מתי, באיזו צורה הדברים נאמרים, וכאשר נותנים את הדעת על סגנון הדיבור, על העיתוי הנכון, ממש רואים את דברי שלמה בחוכמתו, מוות וחיים ביד לשון. עם ניסוח נכון ניתן לומר כל מה שרוצים, גם בין הבעל לבין האישה, אישה לבין בעלה, בין ההורים לבין הילדים, עם כל הקשיים של גיל ההתבגרות, על אחת כמה וכמה בגיל היותר צעיר, ניתן להעביר כל מסר שרוצים, אבל מבלי לגרום מתחים, מחלוקות, כעסים, ריבים, צלקות, עד כדי שבגילאים מסוימים יש בתים שהילד אומר להוריו עד כאן ופורש בכלל לדרך שונה לחלוטין, וההורים רק כאובים מהתופעה הזו שמתגלית לנגד עיניהם. אנחנו נמצאים לא הרבה זמן לאחר חג השבועות, וכדאי לראות רעיון נפלא מתוך מגילת רות. איך מותחים ביקורת? כשרוצים להעיר לאדם שהתנהל בצורה לא נכונה, שאמר דברים לא נכונים, שהוא חושב בצורה לא נכונה, איך מעבירים את המסר? במגילת רות יש כל כך הרבה פרטים ופרטי פרטים שצריך לשים לב למילים ולדייק בדברים, והנקודה שנעלה כעת לקוחה בעיקרה מדברי המלבים עם קצת הרחבה. כשבועז רואה את רות ומתפעל מהצניעות, מהעדינות, הוא מתעניין מי זו. אבן עזרא כותב שהוא ראה לבוש שונה, הופעה שונה, הבין שהיא לא מעם ישראל, שאל עליה בכל זאת היא מתנהגת כל כך בצניעות. והמילים הראשונות שאמר לה, הלא שמעת ביתי אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי. כלומר, מקום אחר יכולים לגרש אותך, אולי להעליב אותך, את יכולה להישאר כאן, תרגישי בנוח, וכה תדבקין עם נערותיי. כלומר, בשדה היו קבוצות של נערות שהיו מלקטות, ממשפחות של עניים, והיו קבוצות של נערים שהיו מלקטים, והיו בנפרד אלה כאן ואלה שם, מקפידים על כללי הצניעות כראוי. ולכן אמר לה, וחות תדבקין עם נערותיי, דבר פשוט וברור מה שמקובל בעם ישראל. למרבה הפלא, כשרות חזרה אחר כך לנעמי, ונעמי שואלת אותה, כתוב אחר כך בפסוק י' ותאמר לה חמותה, איפה ליקת היום ואנה עשית, יהי מכירך ברוך. אז היא מספרת לה, ותגד לה חמותה את אשר עשתה אמו וכו', ונעמי מתפעלת ושמחה, ותאמר נעמי לחלתה. נשים לב, כאן הפסוק משתמש במילה קלתה, ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים, ומספרת לה שהיא מגואלנו, קרוב משפחה, וכאן בפסוק מאוד מעניין, ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם קילו את כל הקציר אשר לי. שתי שאלות מיד צפות ועולות כאן בפסוק הזה. הרי כבר לפני כן כתוב שאמרה לחמותה, ונעמי אמרה לקלתה, כאן פתאום כתוב, ותאמר רות המואביה. מה העניין כעת להזכיר שהיא הייתה מואביה? אנחנו יודעים מאיפה היא באה, הסיפור הוא כתוב כבר לפני. שאלה שנייה, היא אומרת, גם כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין. זה לא נכון, הוא אמר לה, שהיא תלך עם הנערות, שהיא תסתובב שם איפה שהנערות נמצאות, ושם היא תוכל ללקט את התבועה שבשדה. ובפסוק הבא, ותאמר נעמי על רות קלתה, טוב ביתי, כי תצאי עם נערותיו, ולא יפגעו בך בשדה אחר. נעמי שוב מתקנת וחוזרת לעניין של הנערות. אומר המלבים, רות באה מתרבות אחרת. היא לא הייתה רגילה לנושא הזה של הפרדה, שיש בנים לבד, בנות לבד. הייתה רגילה ששם במואב כולם מסתובבים ביחד ומדברים. לא הייתה מורגלת, אמנם היו לה כללי ודפוסי התנהגות של צניעות טבעית, מה שהיא חשה מתוך עצמה, אבל הייתה מורגלת בדפוסי התרבות של מואב. כשאמר לה בועז, תדבקין עם נערותיי כשאת הולכת ללקוט, היא הבינה שהוא אמר נערות, אין הבדל, נערות, נערים, הכל אותו דבר. לכן כשהיא באה לנעמי ומספרת לה, ונעמי מתפעלת שהוא קרוב משפחה שלנו, וברוך השם שלו עזב חסדו, אז רות מוסיפה בהתפעלות ואומרת, גם כי אמר אליי עם הנערים אשר לי תדבקין, היא לא שמה לב שיש הבדל בין זה לזה. כדי שלא יראה לנו מוזר, מה פתאום רות אומרת נערים? לכן הכתוב מציין, ותאמר רות המואביה. אומר המלבים, זה בא להסביר למה היא לא שמה לב שלא מתאים להסתובב שם בשדה עם נערים, וללקט את התבועה, אלא דווקא נערות. אז רות המואביה. והנקודה הכי חשובה, התגובה של נעמי. נעמי לא אומרת לה, את כעת נכנס לעם ישראל, ואת צריכה לדעת שבשום אופן אסור לך יותר להסתובב במקום שיש נערים, את צריכה להיות רק בכללי הצניעות, יש רק נערות, היא לא נוזפת ולא צועקת. ותאמר נעמי אל רות קלתה. מה פשר ההדגשה אל רות קלתה? כאן לא כתוב רות המואביה. היא פונה אליה בחיבה, באהבה. והיא אומרת לה, טוב ביתי, היא לא מתחילה בנזיפה. היא אומרת לה, טוב, נכון, את צודקת, אבל היא מתקנת אותה ברמז. טוב ביתי, כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך בשדה אחר. פה רות כבר שמה לב, הוא אמר נערות. אני אמרתי נערים, נעמי עכשיו שוב אומרת נערות, הבנתי. בעם ישראל יש כללי צניעות, צריך לדעת איך להתנהג. במילים אחרות רואים כאן יסוד גדול. כשרוצים להעיר לילד, כשרוצים להדריך אותו בדרך נכונה, במקום גערות וצעקות ונזיפות, אם באים יותר בהסברה של אני מבין את ההתמודדות שיש לך, לך, מבינים את הקושי, אבל בוא ננסה למצוא פתרון נכון, מה הדרך הנכונה, איך צריך להתנהל, כשמתחילים תמיד בפתיח של הסכמה, טוב ביתי, היא אומרת לה. לא מתחילים מיד במתקפה מה לא בסדר, אלא ילד מבקש בקשה שלא נראית להורים. לא מתאים מבחינה חינוכית, מבחינת התנהגותית, לא משנה, לא נראה להם שזה נכון וטוב. במקום לנזוף במילים, מאיפה הבאת את הרעיון המעוות הזה? איזה שטויות אתה מדבר? וכך לתת לו תחושה שלא מבינים אותו ומתרחקים, להתחיל בטוב. טוב, בסדר. אבל בוא נראה האם בדיוק כך או שאפשר בדרך אחרת, ואז לאט לאט מנתבים את הדברים לכיוון ולמקום הנכון, עד שהילד לומד ומפנים את הדברים מבלי לפתח נוגדנים. כלומר, הפסגה של ההצלחה בחינוך היא להביא את הילד למצב שהוא עושה את ההנהגה כפי שההורים והמחנכים יודעים שכך צריך לעשות, אבל הוא לא מרגיש שקפו אותו, אלא הביא אותו למצב שהוא בטוח שהוא בחר בדבר, והוא באמת בחר, אבל הם כיוונו אותו, הוא רצה אחרת, קיבל הכוונה נכונה. גם כשרוצים לנזוף ולהעיר, להתחיל בביקורת על דברים שליליים, התנהגות לא נכונה, משה רבנו בתחילת ספר דברים, לפני מותו מוכיח את עם ישראל. ושם התורה אומרת, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. רשימה של מקומות שלא קשורים אחד לשני. ורשי מיד מעלה את השאלה הזו. מפרוש בעבר הירדן במדבר, אומר רשי, לא במדבר היו, אלא בערבות מואב. ומהו במדבר? אלא בשביל שיכעיסו במדבר שאמרו מי ייתן מותנו במדבר. ממשיך רשי בערבה, הם לא היו בערבה, בשביל הערבה, שחטאו בבעל פאור, בשיטים בערבות מואב, מול סוף, על מה שהמרו בים סוף. בעצם, מה כתוב כאן? משה רבנו רוצה להוכיח את עם ישראל לפני מותו, אבל הוא עומד ומדבר איתם ברמזים. הוא אומר להם, אתם זוכרים, היינו במדבר, מה בדיוק קרה שם? כולם מיד מנעניים בראשם, כן, באמת סיפור עצוב מאוד. הכעסנו אותו במדבר, את הקדוש ברוך הוא, שאמרנו מי ייתן מותנו. אתם זוכרים מה היה בערבה? אתם זוכרים מה היה מול סוף? בן פרן ובן תופל ולבן מביא רשי דברי חז"ל, שאמר רבי שמעון בר יוחאי, חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן. אין מקומות כאלה, הם לא היו. אלא הוכיחן על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן. וכן הלאה, חצרות, מחלוקת קורח. כלומר, משה רבנו מעביר את המסר שהוא רצה להעביר. אבל דבר שאפשר להעביר ברמז, לא צריך להעביר אותו בביקורת, במילים בוטות, במילים קשות. כשמאירים לאדם ברמזים, והוא שומע ומבין ומפנים את הדברים, התועלת היא הרבה יותר גדולה מאשר לבוא ולהתיח דברי ביקורת שגורמים רק לריחוק. נקודה נוספת שעמדנו עליה בספר המדריך המלא לנישואין מאושרים בפרק שעוסק בביקורות, שם דיברנו על הנושא של שלום בית, אבל הוא יסוד שהוא נכון גם בחינוך ילדים, ושוב נדגיש, בעיקר בגיל ההתבגרות. יש הבדל גדול בין ביקורת שנאמרת בצורה שתוקפת את האדם המבוקר, לבין ביקורת שנאמרת כשהמדבר מספר על המצוקה שהוא נמצא בה. כשתוקפים את האדם השני, הוא מיד פותח במתקפה הפוכה. אבל אם המבקר מספר על הקשיים שהוא מתמודד איתם בעקבות המעשים של האדם האחר, והדברים נאמרים בצורה עדינה, הוא גורם לסוג של הזדהות, לרצון לשנות כדי לעשות טוב לאחרים. נתרגם את הדברים לדוגמה מעשית. הורים שבאו לבקר את בני הזוג מספר חודשים לאחר החתונה. הורי הבעל, הורי האישה, זה לא חשוב. ונניח שהאישה אומרת בחצי חיוך, בחצי ברצינות, שבעלי בקושי עוזר בבית. הוא כמעט לא עושה שום דבר. ולא חשוב באיזה נוסח היא אמרה את הדברים, והוא מאוד נפגע. אז הוא באותה שעה שותק, אבל למחרת הוא רוצה להעיר לה על כך. יש הבדל גדול, וכל אדם ינסה להזדהות עם התחושות כשהוא שומע את המילים הבאות שהבעל אומר לאשתו. כשהוא אומר לה את המילים, את ממש ביישת אותי אתמול כשאמרת ליד הוריי שאני לא עוזר להם, שאני לא עוזר בבית, כן? המילים את ביישת, יש כאן התקפה, את לא בסדר. די סביר שכשהיא תגיב, היא תגיב במתקפה הפוכה. ואתה רגיש כשאתה מבקר אותי ליד אנשים, ואתה לא אמרת כך וכך, ואז הוא יצטרך לומר שאצלו זה היה אחרת, והיא תגיב, מתפתח מזריב. אבל יש ניסוח אחר. במקום לומר שאת ממש ביישת אותי, או שאת ממש היית לא בסדר אתמול כשדיברת ליד האורחים, הוא יכול להשתמש במילים אחרות כדי להעביר את המסר, כדי שהיא תדע שהוא באמת נפגע ושהדברים לא יחזרו על עצמם. אבל הבעל אומר לאשתו, אתמול הרגשתי מאוד שלא בנוח כששמעתי שאומרים עליי שאני לא עוזר בבית. הוא לא הזכיר את אשתו בכלל, הוא לא תקף אותה בכלל, הוא סיפר על המצוקה שלו. הרגשתי מאוד שלא בנוח כשאומרים עליי, היא יודעת בדיוק מי זה האומרים האלה שאמרו עליו, אבל במילים אחרות, אני לא בא כעת לתקוף אותך, אלא אני בא לומר לך מה היה קשה לי אתמול באותה שעה. כך גם כשמאירים לילד, בפרט בגיל ההתבגרות, יש הבדל בין אם תוקפים אותו על המעשה שעשה, על האיחור שאיחר, לבין אם מספרים כמה דאגנו לך, וכמעט התקשרנו למשטרה שכבר שעה כל כך מאוחרת ועדיין לא הגעת, ואז אומר, אבל למה דאגתם? בסך הכל הייתי, אבל כן, אתה היית שם, אבל אנחנו כהורים מאוד דואגים, כשאתה תהיה הורי, אתה גם תבין כמה דואגים לילד. ייתכן שהסיבה האמיתית שלא מוצא חן בעיניהם שהוא היה בחוץ, כי הם לא יודעים איפה הוא היה ומה עשה. אבל כשלא תוקפים אותו על האיחור שלו, אלא מספרים על הדאגה, וכשהוא אומר, הייתי במקום פלוני, אז אומרים לה, אבל החבר הזה הוא לא בשבילך, אתה לא... אתה ברמה הרבה יותר גבוהה, לא ראוי לך להסתובב עם חבר כזה, יש חברים אחרים, שגם זה חשוב תמיד לתת אלטרנטיבה, כשאומרים לא זה, תמיד לומר מה כן. כי ילד ששומע כל הזמן את הסירובים ואת הלא, בשלב מסוים הביקורת עולה ומתפתחת בליבו, כעסים, תסכולים, הוא עלול להיות מריר, עד כדי תחושה, אתה יודע מה, אם גם ככה אני כל כך לא בסדר, אם תמיד מסתכלים עליי בתור אדם שלילי, אז מה יש לי כבר לעשות יותר? אז אני הולך לכיוון אחר לחלוטין ועשה מה שאני רוצה, כי גם ככה לא מעריכים אותי. אבל כשהדברים באים מתוך רוממות, גם הביקורת נאמרת מתוך הרמת הילד. אל תוכח לץ פניס נאקה, אומר שלמה. אחד הפירושים, אל תאמר לו אתה לץ, כי אתה מוריד אותו. הוכח לחכם, תאמר לו אתה חכם, אתה חשוב, ואז ויאבק אתה בעצם מקרב אותו אליך. אמנם, אי אפשר להתעלם מכך שישנם מצבים שההורים מרגישים, או בין בני זוג, התחושה היא, אני עומד לצאת מהכלים. איך אפשר להבליג ולשתוק במצב כזה? ויש מצבים שאין אפילו זמן לחשוב. הכעס שמתפרץ באותה שעה, גורם לביקורת מאוד פוגענית, במילים חריפות, במילים קשות. אחר כך ההורים יכולים להתחרט, הבעל יכול להתחרט, אישה יכולה להתחרט על צורת הדיבור שביניהם, אבל באותה שעה הלב מתמלא בסוג של זעם מתפרץ ואין שליטה בפה. זה ודאי שכל אדם שמכיר בעצמו שיש לו התמודדות מהסוג הזה שבזמנים של כעס הוא לא שולט בדיבור, כמה חשוב לחנך את עצמנו לעבודת המידות, בפרט במידת הכעס. הרמב"ן כשמתחיל את האיגרת המפורסמת שלו לאחר הפסוק שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, הוא אומר תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחתיא בני אדם. כלומר אומר הרמב"ן, תחילת עבודת המידות, קודם כל תעבוד על מידת הכעס. איך? על ידי שתרגיל את עצמך לדבר בנחת. זה סוג של אימון. אדם שמרגיל את עצמו לדבר בנחת לכל אדם בכל עת, כל דבריך, לא חשוב מה הנושא שאתה מדבר, עם מי אתה מדבר, באיזה עיתוי, תמיד אתה מקפיד לדבר בנחת. אז גם בזמנים של ניסיון, אתה לא תרגיש מסוגלות להתפרץ בזעם ולפרוץ את כל הגבולות, כי אתה תמיד מדבר בנחת. ממשיך הרמב"ן, ואחרי שתנצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה. הוא נותן לנו סולם של עלייה בעבודת המידות, אבל קודם כל הוא אומר, תתחיל לעבוד על מידת הכעס, אדם שאומר, תשמע, יש לי הרבה מה לתקן, אני לא יודע במה להתחיל. אומר הרמב"ן, תתחיל במידת הכעס. השאלה איך עושים את זה? אז יש את העצה הראשונה שראינו כאן ברמב"ן, להתרגל לדבר בנחת. בית שהדיבורים נאמרים בטונים גבוהים, וכשקוראים למישהו מהחדר השני, הדברים נאמרים, קוראים בשמו בצעקות, הבית כולו, גם הילדים מתרגלים לדבר בצרחות, בצעקות ובהמולה, אבל אם ההורים מתחילים להרגיל את עצמם, גם אם עד היום לא היו רגילים בכך, אבל מתחילים להרגיל את עצמם לדבר בנחת, רוצים לקרוא לילד, עוברים לחדר השני וקוראים לו ולא צורכים את שמו מחדר לחדר, הילדים גדלים גם הם באווירה שהדיבור אמור להיות בנחת. השלווה הזו משפיעה גם על ההורים עצמם בזמנים של ניסיון גדול, וגם מרוויחים ילדים הרבה יותר רגועים, הרבה יותר מחונכים, כשהם שומעים אדם ברחוב שצועק וצורח, הוא נראה בעיניהם כאדם תימהוני, כאדם מוזר, כי זה לא מה שהם רגילים בבית, הם רגילים לתרבות שונה. מה קורה כשבכל זאת בזמן ניסיון האדם מרגיש שהוא לא שולט בעצמו, שכשמגיע הכעס הוא מתפרץ וזהו, הוא לא בשליטה. יש כמה עצות בעניין הזה. ראשית, להרגיל את עצמו לבצע פעולה לפני שהוא כועס. כלומר, האמא אומרת לפני שאני צועקת על הילדים, גם אם אני מרגישה שאני חייבת כעת לצאת מהכלים, ואני לא שולטת בזה, אבל אומרת לעצמה, קודם כל אני מבצעת פעולה מסוימת. למשל, מקפלת מגבת, ורק אחר כך צועקת עליהם. כך הבעל, כך גם בן בני זוג, מקבלים על עצמם לפני שצועקים, מבצעים פעולה מסוימת. זו עצה שהעיד על עצמו אחד החכמים, שכשראה שהוא לא שולט בעצמו בזמנים של כעס, קנה חולצה מיוחדת, וקרא לה שזו החולצה של הכעס, זה השם שהוא נתן לחולצה, זו החולצה של הכעס. כלומר, הוא לא לובש את החולצה הזו, מלבד זמנים שבהם הוא כועס. ואז, ילדים בבית שברו, רבו, הוא מרגיש צורך להתפרץ עליהם, על אשתו, אבל הוא מרגיש, זה לא בשליטה, אני חייב לצעוק. הוא אומר לעצמו, בסדר, אני צועק, אבל רק שנייה, צריך קודם ללבוש את החולצה. הולך לחדר, לובש, חוזר, עד שהלך, לבש וחזר, היו לו את השניות האלה של המחשבה. אז גם אם הוא יצעק, זה כבר לא יהיה כמו לפני. השניות הבודדות האלה יכולות לשנות את התמונה מקצה לקצה, הדיבור שלו יהיה ברמה אחרת. יש גם את העצה שכותב הפלא יועץ, עצה נפלאה, שהוא אומר, כל אדם ירגיל את עצמו לכתיבה, לקחת למשל מחברת, הוא רוצה לעבוד על מידת הכעס, אז הוא כותב לעצמו כל משפט, כל מאמר חכמים, כל עצה נבונה שהוא שמע איך להתגבר על כעס, שמע דברים בגנות הכעס, שמע פעם בשיעור שאמרו את דברי הגמרא, כל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. והוא מבין, הוא יודע שזה נכון, גם פיזית, גם נפשית, כל מיני צרות הוא מושך על עצמו. רושם את הדברים. שמע שהזוהר הקדוש אומר שאדם שכועס יכול להפסיד את זיווגו האמיתי, כי הכעס מוריד לו איזה רובד מסוים בנשמה, ואז אם לפני כן היה ראוי לנשמה ברמה מסוימת, כעת הוא יקבל נשמה ממקום נמוך יותר, כי הוא עצמו נעשה יותר נמוך. אז גם אם הוא כבר נשוי, אבל אומר לעצמו, רק רגע, אני מאבד כאן איזה רובד מהנשמה, עד כדי שרווק יכול להפסיד את בת הזוג, עד שיעשה תשובה, ואז יכול להחזיר ולתקן, כמו שאומר הזוהר הקדוש, האריז"ל מרחיב בדברים. רושם לעצמו את הדברים האלה. שומע עצות. מחבר כמו ספר לעצמו, שזה בעצם החיבור שלו. ופעם בשבוע מוציא את המחברת שהוא כתב בה את כל העצות האלה, לומד את הדברים, מפנים אותם, וכך לאט לאט משתנה. מה קורה אם אומר אדם שאחרי כל העצות שהוא שמע ועשה, עדיין ברגע של ניסיון הוא שוכח את החולצה המיוחדת, והיא שוכחת לקפל את המגבת, וכל המוסר נמחק מהזיכרון באותה שעה כועסים? בזה הפתרון הוא, כשאין ברירה, כנוס את עצמך. לאו דווקא כנס כספי, אלא לקנוס שאומר לעצמו, אם בעוד פעם, עוד פעם יקרה דבר כזה, שאני כועס וזועם, כפי שהתפרצתי כעת על הילד או על אשתי, אז אני מקבל על עצמי ששלושה ימים, ואז הוא לוקח על עצמו איזה דבר שהוא מאוד רגיל אליו וקשה לו בלעדיו, אבל הוא אומר שלושה ימים אני מבטר על העניין הזה, ובאמת עומד בזה. שלושה ימים יהיה לו קשה עם אותו עניין, למשל אם הוא רגיל בבוקר כשהוא קם לשתות קפה, והוא ממש לא אוהב תה בלי סוכר, יאמר, אני שלושה ימים אשתה תה בלי סוכר. דברים פשוטים, אבל הם ייתנו לו תזכורת. בפעם הבאה כשהוא יגיע לניסיון, הוא ירגיש, כי הוא יפנים את הדברים, עד כמה אותו דבר גרוע, עד כמה הוא לא רוצה לחזור שוב לאותו עניין, יהיה לו את הכוחות להתמודד. אדם שחי בצורה כזו, מסתכל על הזולת באור שונה לחלוטין, יש את הפסוק המפורסם, עבדו את השם בשמחה, המילה בשמחה, אותם אותיות של המילה מחשבה, ללמדנו שעל ידי התבוננות פנימית, האדם יכול להיות רגוע, יכול להיות להפוך מאדם כעסן לאדם שלב, אדם שמדבר בנחת, רק שיסתכל בצורה נכונה על הדברים, יתחיל לעבוד על המידות, לדון לכף זכות, יאמר לעצמו, למה אני כל כך כועס על הילד? הוא ילד בסך הכל, וכי אני בגילו הייתי מלאך, וגם אם כן, בגילו לא הייתי כמוהו, אבל כל אדם יש לו אופי אחר, יש גם ניסיונות בדור הזה שלו בדורות הקודמים. ננסה להבין לליבו, להיכנס לראש שלו. יש את המשנה באבות, הווה קל לראש ונוח לתשחורת. קל לראש, כלומר אם יש עליך בעלים בעבודה, תהיה איתו קליל, לא תהיה איתו נוקשה, כי תזכור שהוא הבעלים כאן ואתה העובד, וגם לדעתך הוא טעה, תדע איך לדבר איתו, ונוח לתשחורת. אתה כבר זכית לשיער לבן, יש לך חוכמת חיים, הנער הזה הוא עדיין תשחורת, יש לו שיער שחור, תהיה איתו נוח. גם כשאתה היית בזמנו, לא בדיוק הבנת את כל מה שאתה מבין היום. גם לך היו טעויות. וכך כשאדם מגלה הבנה כלפי השני, כלפי הבן, כלפי המשפחה, הוא נעשה יותר סבלן, יותר רגוע, פחות כועס, שקול במילים שלו, גם הביקורת שלו נאמרת בגבולות, והוא מרוויח ילדים שמחים ומאושרים, מחוברים אליו, אוהבים אותו. יש בתים שהילדים ממש מנותקים מההורים, ומרגישים ריחוק וסלידה וכעס, והם ילדים טובים. אז נכון, עשו טעויות, אבל הגישה, הבוטה, בכלל צריך לזכור שבכל חיסרון יש גם מעלה, ובכל אדם יש נקודת אור. אין אדם שאין בו נקודת אור. וגם אם רואים ילד שהוא היפראקטיבי ותוסס, זה נראה חיסרון, צריך לדעת יש לזה גם מעלה. שעם הבערה והתסיסה, שעכשיו בגיל הזה מאוד קשה להורים להתמודד, אבל בעתיד הוא יוכל להפעיל פרויקטים, להזיז מערכות, ליזום יוזמות, לארגן ארגוני חסד, לעשות פעילויות אדירות, שאדם מן השורה, אדם רגיל, אין לו את המרץ ואת המנוע האדיר הזה שיש לאותו ילד שכיום מגדירים אותו היפראקטיבי. אז נכון, בלימודים קשה לו, אבל יש בזה גם מעלה, יש בזה נקודת אור שיום יבוא והכל יתהפך לטובה. סיפר הרב אברהם יפן, סיפר פעם שבעיר שהוא גר היה בחור שמאז שהיה ילד, הוא לא הצליח בכלל בחשבון. לא, ידע ללמוד חומש, ידע ללמוד דקדוק, אבל עם מתמטיקה, חשבון, ממש המוח שלו לא קלט, לא רק דברים מסובכים. אפילו חיבור וחיסור, שלא לדבר על לוח הכפל, לא הצליח לקלוט. והיו החברים לוהגים וצוחקים, וההורים היו כאובים, ממה תתפרנס בעתיד, אתה תגדל, ממה, הרי אפילו לא תוכל למכור במקולת. צריך לדעת לעשות חשבון, אם אתה לא יודע חיבור, אז איך, כמעט כל עבודה, היום יש מחשבון ויש מחשבים, אז לא היה את כל זה. ואתה צריך לרשום, בלי חיבור, אבל מה הוא יכול לעשות? הוא לא קולט. והנה כשהיה בן 25, קנה לראשונה בחייו כרטיס הגרלה, ולהפתעת כולם זכה בפרס הראשון ב-5,000 רובל. זה סכום עצום שמזה יכל להתאשר לכל החייו, פרנסה טובה, בשפע, ובאו כולם ושאלו אותו, פעם ראשונה קנית וכבר זכית? הוא אמר, אני ידעתי שאני אזכה, כי ראיתי בחלום את המספרים. מה ראית בחלום? אז הוא סיפר, ראיתי בחלום את המספר 17, ואחר כך 15, ואחר כך 300 ומשהו. אמרו לו, רק רגע, אבל צריך למלא בהגרלה רק 3 מספרים. ואתה מדבר כאן על המון מספרים, גם 15, 17 ועוד 300 ומשהו, צריך רק 3. אמר להם, כן, ידעתי את זה, אבל הייתה לי הרגשה שאלה המספרים ששייכים להגרלה, ולכן חיברתי את כולם ביחד, ויצא לי 415, וכך מילאתי, 415, וכך זכיתי. אמרו לו, רק רגע, אבל 15 ועוד 17 ועוד 300 ומשהו, זה 405, לא 415. אמר להם, בזכות שאני לא יודע חיבור, זכיתי בפרס הראשון. אם באמת הוא היה יודע חיבור, היה מגיע למספר אחר. אז רואים לפעמים שגם בדבר שלנו נראה כחיסרון, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהחיסרון הזה יהפוך למעלה לאותו אדם, יש חשבונות שמיים. עלינו מוטל לעשות את המיטב שבידינו, לחנך, להדריך, ללמד. רואים ילד תוסס, ילד שקשה לו, ילד מתמודד, אבל תמיד לדעת את מידת הסבלנות הנכונה, לפעמים צריך להראות תקיפות, שמאל דוחה וימין מקרבת, צריך להתייעץ עם גורמים חיצוניים לדעת מה קורה כשיש השפעה על ילדים אחרים, עם חלילה השפעה שלילית. אבל כשהולכים בעצה נכונה והדרכה נכונה, רובים בסופו של דבר נחת מאותם ילדים שיוצאים לחיים, ילדים בריאים בנפשם, גם אם עוברים את גיל ההתבגרות עם קשיים, אבל אם עוברים את הגיל הזה בשלום, חוזרים שוב למסלול, חוזרים לדרך המלך, וכל המשפחה חוזרת להיות מאוחדת ושמחה כראוי. ונסיים בברכה לכל המאזינים העיקרים ולכל בית ישראל, שכולנו יחד נזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלצנו בבריאות ובשמחה. אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.
כל חי תמיד איתי. קופץ להיטיב, כי הטויב ידבייק בטויב. ולו חיין יצא וימוי, הוא קיין הטויב, יצא וימוי נבחוי בטויב. והוא קייל, והוא קייל הטויב, קופץ להיטיב, כי הטויב ידבייק בטויב. ולו חיין יצא וימוי, הוא קיין הטויב, יצא וימוי נבחוי בטויב.
Stop. יכול.